Grossmann.
מאזינים יקרים, אנחנו מתחילים את התורה מההתחלה. פרשת השבוע, פרשת בראשית. הפרשה עוסקת בסדר ההשתלשלות של 2,000 השנים הראשונות של בריאת העולם, שהם נקראים 2,000 שנות תוהו, שנמשכו מעת בריאת העולם בששת ימי בראשית, דרך האבות הקדושים ותולדותיהם, ומסתיימת בירידת יעקב אבינו למצרים. הרמב"ן כותב בהקדמתו לפירושו על התורה, שמשה רבנו כתב את ספר בראשית מפיו של הקדוש ברוך הוא, בעלותו להר סיני, שכך כתוב בשמות כ"ד, עלי אליי ההרה, ואהיה שם, ותנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוות. לוחות האבן אלו 10 הדברים. המצווה אלו כל מצוות עשה ומצוות לא תעשה. והתורה אלו סיפורי התורה שמתחלת מבראשית. ונקראת התורה, למה זה נקרא תורה? תורה זה מלשון הוראה. כי הם מורים לבני האדם את דרך האמונה. על ידי התורה אנחנו מקבלים אמונה, אמונה בקדוש ברוך הוא ואמונה בצדיקים. ולכן גם כן נקראת ספר בראשית ספר הישר. הישר זה אברהם, יצחק ויעקב שהיו ישרים. מאזינים יקרים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י, דרשו רבותינו זיכרונם לברכה בשביל התורה שנקרא ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתה. זאת אומרת שכל הבריאה שהשם ברא את העולם כדי שיהיה יהודי, ויהודי ילמד תורה ויקיים מצוות. כמו שהנביא אומר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הנביא מדבר בשם השם, בורא העולם אומר, אם לא בריתי התורה שצריך ללמוד ולקיים אותה יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, הטבע של שמיים וארץ, לא הייתי בורא. וצריכים לדעת שהכל יש בתורה, הכל הוא מהתורה. הגאון מבילנה, זכותו יגן עלינו, כותב בזה לשונו, והכלל, כי כל מה שהיה והווה ויהיה לעתיד של העולם, הכל כלול בתורה, מבראשית עד לעיני כל ישראל. מסופר על החפץ חיים, שפעם בא אדם להתייעץ איתו, על איזה הוא עניין. פתח החפץ חיים את התנ"ך שהיה לפניו, אחרי שהוא עיין בו, ענה לאותו שואל תשובה, תעשה כך וכך. ואמר לו, אתה יודע למה הסתכלתי בתנ"ך, בתורה? כי כל המאורות של כל אדם נרמס בתורה. החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, היה לומד כל בוקר לפני תפילת שחרית את פרשת בראשית. ואמר כך, שבתקופתו, תחשבו על התקופה שלנו, ירדה לעולם רוח קרה וכפויה בענייני אמונה, וחייב איש להתחזק ולחזק את עצמו באמונה על ידי שלומדים פרשת בראשית. ורואים איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמו. ודרך הסיפורי תורה על הבריאה ועל האבות, על ידי זה מקבלים אמונה וחיזוק בעבודת השם. ולכן החשיבו הצדיקים את סיפורי הצדיקים והמופתים והנהגה שלהם, לדבר על זה כדי לחזק את האמונה באלוקי ישראל ובצדיקים הקדושים. מספרים שפעם שלח הרבי הצמח צדק, זכותו יגן עלינו, את הגאון החסיד הרב יצחק אייזיק אפשטיין, מאומיל, בחב"ד קראו לו רב אייזיק מאומיל, הוא שלח אותו בשליחות לרבי הקדוש רב ישראל מרוז'ין, זכותו יגן עלינו. בעת שיותו אצל הריז'נר, התבונן רב אייזיק אומלר בהנהגתיו של הרבי מרוז'ין. ואז הוא רואה שהגיעו שני רבנים עם חיבוריהם, כל אחד עשה חיבור, באו לקבל הסכמה מהריז'נר, מאדמו"ר מרוז'ין. ספר אחד היה סיפורי צדיקים, וספר אחד היה חידושי תורה. הריז'נר אדמו"ר ציווה לגבאי לכתוב בשמו הסכמה על הספרים, ואמר לו, דבר ראשון תכתוב על הספר של סיפורי הצדיקים, ואחר כך תכתוב על הספר של חידושי התורה. רבי אייזיק מאומיל, הגאון הזה, חשב בליבו, מה רואה הצדיק לתת קודם הסכמה לספר הסיפורים, ואחר כך לספר של חידושי התורה? הריז'נר האדמו"ר, זכותו יגן עלינו, הרגיש את מחשבתו, ואמר לו כך, השאלה הזאת שאתה שואל במחשבה שלך, כבר הרגיש בזה רש"י הראשון בחומש בראשית. רש"י שואל, למה התורה לא מתחילה מהחודש הזה לכם ראש חודשים? הרי התורה היא ספר חוקים, והמצווה הראשונה זה החודש לכם, החודש הזה לכם ראש חודשים. שואל רש"י, רבי יצחק, ומה אתם פתח בבראשית? ואומר שכוח מעשיו יגיד לעמו. התורה פותחת בסיפורים של הבריאה, להגיד לעמו את כוח מעשיו, כדי לחזק את האמונה באלוקי ישראל. זה התפקיד. פנה הריז'נר לרב אייזיק מאומיל, אומר, עכשיו אתה מבין? אני נוהג באותו סדר כפי שנהג הקדוש ברוך הוא עם התורה הקדושה. תחילה הקדוש ברוך הוא סיפר את הסיפורים של בראשית, של הבריאה ושל האבות הקדושים ושל השבטים הקדושים, ואחר כך הגיע ספר שמות, ספר החוקים. אם הזכרנו את הרש"י הזה, בוא נלמד אותו. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י, אמר רב יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה הראשונה שנצטוו בו ישראל. ומה אתם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם ימרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, אומות העולם יגידו לעם ישראל, אתם ליסטים, גזלנים, כבשתם את ארצות שבעה הגויים. הם אומרים להם, עם ישראל אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא ברא את העולם, ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו. אומר רבי יצחק, למה התורה לא מתחילה עם המצוות? הרי אמרנו שתורה זה ספר חוקים. למה התורה מתחילה בבראשית? להגיד לנו שיש לנו זכות על הארץ הזאת. כוח מעשיו יגיד לעמו, השם מגלה שאני הבעל הבית על העולם, אני בראתי את העולם, לתת להם נחלת גויים, אני החלטתי שהארץ הזאת, ארץ ישראל, שייכת לעם ישראל. ואם אתם תגידו שאנחנו ליסטים כמו שומרים עד היום, מה אנחנו עולים להם? העולם הוא לא הוקוס פוקוס, לא נעשה מעצמו. יש בעל הבית על העולם, יש בורא. הוא ברא והוא נותן את זה לאשר ישר בעיניו. כשהוא רצה נתנה את זה להם, לגויים, כשהוא רוצה לוקח מהם ונותן לנו. מאזינים יקרים, נשאלת השאלה, האם הגויים שבאים לריב איתנו וטוענים כלפינו שאנחנו ליסטים, כבשנו את הארץ שלהם, הם יתו אוזן לשמוע את התשובה הזאת של רב יצחק? וכי תשובת האמת על הזו של רב יצחק תניח דעתם ותשקיט את צנעתם? צריך להבין את זה. ועוד צריכים להבין שבשביל להסביר שאין כאן גזילה ויש בעל הבית והוא מחליט למי לתת את הארץ, היה מספיק רק ההתחלה של ספר בראשית, מבראשית עד ויחולו השמיים והארץ. מה שייך כל ספר הבראשית עם כל הסיפורים של נוח, של היה של נוח ודוב? מה שייך כל ספר הבראשית עם האבות הקדושים, עם השבטים, עם הכל, לגבי העניין של זכותנו בארץ ישראל? זה היה מספיק רק התחלה. ההסבר הוא כוח מעשיו הגיד לעמו. יקיריי, תשימו לב, הגיד לעמו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, עם עם ישראל, לא עם הגויים. לנו הוא מסביר שהוא הבעל הבית, והוא החליט לתת לנו את הארץ. לא מעניין אותנו אם האומות העולם יקבלו את התשובה או לא יקבלו את התשובה. אנחנו נדע את האמת. ואפשר לדייק את זה מלשון רש"י. רש"י אומר, אומרים אנו להם, ואיך הוא מסיים? ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם. אם הדיבור היה רק לגויים, היה צריך להגיד ברצונו נתנה לכם וברצונו נתנה ממכם ונתן לנו. רואים מלשון רש"י שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו לחזק אותנו, עם ישראל. תדעו לכם, אני נתתי לכם את הארץ ישראל, אני הבעל הבית, אבל תזכרו, ונתנה לאשר ישר בעיניו. אם אתם רוצים שיהיה לנו זכות על הארץ הזאת, אם אנחנו רוצים שנתקיים בארץ הזאת, תזכרו שצריך להיות ישר בעיניו. זה הזכות שיהיה לנו, שארץ ישראל יתקיים בידינו. ולכן ספר בראשית נקרא ספר הישר, כך אומר המדרש. וזה לשונו של המדרש. מהי ספר הישר? מהו ספר הישר? זה ספר אברהם, יצחק ויעקב, והוא ספר בראשית. כי הספר הזה מראה לנו את הדרך איך לעבוד את השם, איך להאמין בשם. ובזכות זה יהיה לנו קיום בארץ ישראל. בשנת תשנ"ח, מלחמת העצמאות ב-48, נערך עימות באומות המאוחדות, באום, בין הנציג של הליגה הערבית, קראו לו אחמד שוקרי, ובין בן גוריון. הוא היה נציג של הסוכנות היהודית. ואחמד שוקרי צעק, אנחנו יושבי הארץ, אנחנו יושבים פה בארץ ישראל מדורי דורות, ביפו, ברמלה, בלוט, חיפה, אקו, ובעיקר בירושלים. באיזה זכות אתם דוחקים את רגלינו? באיזה זכות אתם אומרים שזה הנחלה שלכם? מה לכם בארצנו? בן גוריון הרים את ספר התנך שהיה בידו ושהג. זה הקושן שלנו. זה הקושן שלנו על ארצנו, זה שטר הקנייה שהארץ שייכת לנו. אחמד שוקרי ענה לו, האדון מתל אביב, כך הוא קרא לו. אתה מנופף בתנך כשטר קניין? תסתכל באותו תנך כתוב, ושמרתם את השבת כי קודש שלכם, ובתל אביב נוסעים בשבת. זאת אומרת, גם הגויים מבינים שעם ישראל, כדי שיהיה לו אחיזה בארץ ישראל, צריך ללכת לפי כל התורה, ונתנה לאשר ישר בעיניו. הזכות שלנו בארץ ישראל זה מתוך זה שנשמור על התורה, ואז זה ארץ הקודש. ארץ הקודש. באנגלית הם קוראים לזה Holy Land. פעם אחת, בסוף תפילת 18, במוסדותינו מגדל הור, אני גומר 18 ואני שם לב שליד הדלת של בית המדרש עומדים כמה קצינים גבוהים, שחומי אור מאפריקה, עם סמלים על כל החזה, עומדים ומתבוננים במאות הילדים שמתפללים בכוונה. אחרי התפילה, הזמנתי אותם אליי לחדר. מה מתברר? שאחד מהם הוא סגן הרמטכ"ל של מדינת ניגריה באפריקה. והוא בא עם העוזרים שלו לבקר את החיילים שלו הניגרים שמשרתים בחיל האום בגבול ישראל-לבנון. שם הוא נפגש עם אחד הקצינים הבכירים של צה"ל ואומר לו, כל ימי חיי מקטנותי שמעתי על Holy Land, שמעתי על ארץ הקודש. עכשיו שיש לי את ההזדמנות שאני כל כך קרוב לארץ ישראל, אני על הגבול, אבקש ממך, קח אותי לסיור, אני רוצה להרגיש את ארץ הקודש. הקצין קבע איתו פגישה למוחרת בנהריה. למוחרת בערב, הוא הגיע לנהריה, הקצין לוקח אותו למועדון לילה בנהריה. ואז אומר לו מיד סגן הרמטכ"ל של ניגריה, אמרתי לך שאני רוצה לראות ולחוש את ארץ הקודש, Holy Land. מועדונים כאלה יש בכל העולם. לא את זה אני מחפש. אני רוצה להבין מה זה Holy Land. אני רוצה להרגיש את הקודש. אומר לו הקצין, אתה רוצה להרגיש את הקודש? אני אקח אותך לרב גרוסמן ממגדל העמק, למוסדות מגדל אור. רצה הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית שהם הגיעו בדיוק שמאות הילדים מתפללים בעיניים סגורות 18, והוא עומד ומסתכל ומתרגש ואומר, עכשיו הרגשתי מה זה קודש. רבותיי יקיריי, מאזינים יקרים, לזכור מה שרשי אומר, התורה מתחילה את בראשית, כוח מעשיו יגיד להמו, לנו, שהוא הבעל הבית, והוא נותן את זה לאשר ישר בעיניו. וכדי שנזכה לחיות בארץ ישראל בשלום ובשלווה ובשמחה ובביטחון, צריכים להיות קשורים לתורה הקדושה, למצוות הקדושות ולבורא כל העולמים. מאזינים יקרים, בפרשתנו נאמר כך, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשף השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. אומר רשי, שהתורה מסבירה, ומה איתם לא ימטיר? למה השם עוד לא ימטיר גשם על הארץ? ולכן טרם יצמח השדה, מה הטעם? לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים, אין עוד אדם שהוא יעבוד את האדמה, שהוא יכיר בטובה של הגשם, וכשבא האדם וידע שם צורך לעולם, שנברא האדם והבין שהגשם זה צורך לעולם, התפלל עליהם, וירדו וצמחו האילונות בתשעים. מאזינים יקרים, הגשם היורד מהשמיים הוא סימן לכל ההשפעה היורדת לעולם מעת הבורא יתברך שמו. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע אך טוב החסד על ברואיו ולהוריד ברכה לעולם. אבל הקדוש ברוך הוא הכניס בהנהגת העולם בטבע שכדי שירד שפע וברכה צריכים להקדים בתפילה ובבקשה. כך נהג הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל במדבר, כשהוריד להם את המן מן השמיים, כפי שהגמרא אומרת במסכת יומא הימ"ו, שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם בשנה עבור כל השנה. התלמידים של רבי שמעון שאלו, למה היה צריך לרדת מן כל יום? למה שלא ירד פעם בשנה על כל השנה? אמר להם, אמשיל לכם משל. למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שיש לו בן יחיד, הוא פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה. ולא היה מגביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. המלך היה נותן לילד שלו פעם בשנה פרנסה לכל השנה. אז הבן היה מתקשר לאבא פעם בשנה. עמד המלך ופסק מזונותיו של בנו פעם ביום. התחיל לתת לו פעם ביום, ואז הבן התקשר לאבא פעם ביום. ככה עם ישראל במדבר. כל אחד דאג מה יהיה מחר עם המזונות, איך נמשיך לחיות, אולי לא ירד מן מחר. אז כל יום התפללו לקדוש ברוך הוא שייתן להם מן, שייתן להם את המזונות שלהם. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שנהיה איתו בקשר יום יום, איך? על ידי התפילה והבקשה. כדי שירד מן הוא רוצה שנבקש. וכך אנחנו אומרים בברכת בורא נפשות. בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת לחיות. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על חסרונן. מה זה חסרונן? החיסרון הוא גם ברכה. כשיש חיסרון אני צריך לבקש, צריך לתורר. ועל ידי התפילה והבקשה אני מתחבר עם האבא. וזו הברכה. ואת זה אנחנו רואים בפרשתנו. השם קילל את הנחש, מה הוא אמר לו? על גחונך תלך, תלך על הבטן, ואפר תאכל כל ימי חייך. האוכל שלך יהיה אפר. נשאלת השאלה. זה כללה? זה לכאורה הברכה הכי גדולה? כי אפר יש לנחש בכל מקום. הוא אפילו לא צריך להתכופף. כל הברואים, כל החיות, העופות, כולם, צריכים להילחם על הלחם, על האוכל. כל אחד בשפה שלהם, והנחש יש לו את הכל. מוכן ומזומן, איפה כאן הכללה? התירוץ הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לנחש, קח את הכל, אל תפנה אליי. אני לא רוצה לשמוע את הבקשות שלך ולא את התפילות שלך. כמו שאבא כועס על הבן פעם אומר, קח את הכל, אני לא רוצה לראות אותך. רואים מכאן, שדווקא כשיש חיסרון, וצריכים לבקש, זוהי הברכה. מספרים, שהבעל שם טוב הקדוש, אסף פעם במוצאי שבת, את תלמידיו, וציווה על עגלונו לרתום את הסוסים למרכבה, אבל שם טוב ותלמידיו התיישבו במרכבה ויצאו לדרך, לכיוון בלתי ידוע. תלמידיו של הבעל שם טוב כבר היו רגילים למסעות כאלה, וחיכו לראות לאן פניו מועדות. לאחר כמה שעות של נסיעה, ציבה הבעל שם טוב זכותו יגן עלינו על העגלון, לעצור ליד פתח של בית קטן שם. הם ירדו מהעגלה, נקשו בדלת של הבעל הבית. היהודי שהיה נראה עני ואביון פתח את הדלת, קיבל אותם במאור פנים, בשמחה, סיפר להם בהתרגשות, כי היה חורף מאוד קשה, והוא לא זכה כבר הרבה זמן להכנסת אורחים, עכשיו יש לו זכות לקבל אורחים, בואו תיכנסו. הגיש להם תה, חלב חם, התחיל לשאול אותם, מאיפה אתם? התלמידים השיבו שממז'בוש. אמר להם, אתם מכירים את הבעל שם טוב הקדוש שגר אצלכם? כאן התערב הבעל שם טוב ואמר, במחילה ממך, אנחנו עייפים מאוד מהמסע, נדבר כבר אחר כך, אנחנו רוצים שתכין לנו מקום ללון. התלמידים הבינו שלא צריכים לספר מי נמצא פה. הבעל הבית הציע לאורחים מיטות, אמר להם, כל מחסורכם, שאתם כל זמן שתהיו פה עליי, חמש יממות שלימות שעו התלמידים והבעל שם טוב בין כותלי הבית הדל הזה של העני הזה. אכלו ושתו, הוא נתן להם את הכל בשמחה ובטוב לבב. לאחר חמישה ימים ציבה הבעל שם טוב על תלמידם להתכונן לנסיעה חזרה. הם נפרדו מבעל הבית, וברגע האחרון ביקש מהם הבעל הבית רק דבר אחד, תזכירו אותי אצל הבעל שם טוב. וחזר לביתו. הוא חוזר הביתה, הוא שומע את הבכייה של הילדים הקטנים, ואשתו מסבירה לו שהם רעבים, ואין לה במה לתת להם אוכל. האורחים שהיו כאן, חמישה ימים, גמרו את הכל, לא נשאר כלום. סיפרה לו אפילו את התכשיטים שלי, מכרתי כדי שיהיה לי בשבילהם מה שהגשנו כל הימים האלה. עכשיו אין לי כלום. את זה היהודי כבר לא יכל לסבול. בחייה של הילדים רעבים, דמעות של אשתו, זה היה מעבר לכוחות שלו. אז הוא הרים עיניו לשמיים, ובבחי אמר, ריבונו של עולם, תעזור לי, תן לי את האפשרות שיהיה לי מזונות, שיהיה לי פנסה, לילדים, לאשתי. כך הוא התחנן לשם. פתאום הוא שומע נגישות בדלת, פותח את הדלת, הוא רואה את איוון הגוי הזקן הזה, שבדרך כלל היה בא שם ללגום שם קצת משקה, כנראה היהודי התפרנס מזה. כן, מה רצית? לא, לא, לא באתי לשתות. באתי לדבר איתך משהו סודי. הכניס אותו, אומר לו הגוי הזה הזקן, תשמע, אני גר אצל ביתי, חותני, אין לי מהם נחת, היחס שלהם מנורה, ואני יודע שאני לא אחיה עוד הרבה שנים, אני רוצה לגור אצלך. אני רואה שאתה אדם ישר, אצלך יהיה לי טוב. אני לא מבקש מתנת חינם. יש לי אוצר גדול של זהב וכסף, ואתה תרוויח ממני הרבה. ותוך כדי דיבור, הוא אומר לו, בוא ליער אני אראה לך. ליד אחד העצים נעצר איוון הזקן, חפר מעט באדמה, ושלף משם סק מלא מטבעות זהב. בקיצור, מספר שבועות היה הגוי הזה אצל היהודי הזה, אחר כך יצא קצת לאיזה חבר שלו, קרס שם ומת. בין לילה הפך היהודי לשיר מופלג, והוא המשיך לעשות צדקה וחסד בצורה נפלאה ביותר. באחד הימים נסע לבעל שם טוב, כשהגיע, הבעל שם טוב קיבל אותו במאור פנים מיוחדת. והבעל שם טוב אומר לתלמידים, אתם זוכרים את היהודי הזה שהיינו אצלו כמה ימים, הוא ירח אותנו בכזה כבוד ברחבה. ותדעו לכם, באותו זמן הוא, בני ביתו, היו במצב נוראי של רב, ובכל זאת אנחנו לא הרגשנו. ואז הבעל שם טוב פונה לתלמידים בנוכחותו של היהודי ואומר לו, עכשיו אני אגלה לכם את סוד נסיעתנו ליהודי הזה. היהודי הזה מסתפק במועד. הוא לא חופץ, לא כסף, לא זהב, לא רוצה כלום. ראיתי שמן השמיים מזומן לו אושר גדול. אבל מכיוון שאף פעם לא התפלל על אושר ולא ביקש, אז הוא לא יזכה לזה. ראיתי, המשיך הבעל שם טוב, לנגד עיניהם הנדמות של השומעים, שהיהודי הזה עלול לסיים את חייו בעוני מחפיר. וכל זה בגלל שאין לו מתפלל לקבל את האושר שמוכן לו. החלטתי לגרום לו להתפלל. איך אני אעשה את זה? לשם כך, שהיינו כולנו בביתו 5 ימים, גמרנו את כל מה שהיה לו, עד שבסוף לא נשאר לו כלום, והוא למראה ילדיו העטופים מרב, צעק מקירות ליבו להשם, ריבונו של עולם תשיע אותי. ואז אתם רואים שהתפילה והבקשה שלו התקבלה ומיד קיבל אושר מן השמיים. מה לומדים מהסיפור הזה רבותיי? שיכול להמתין לאדם שפע, מוכן לו. מה מבקשים בשמיים? תתפלל, תבקש. תבקש אז תקבל. וזה מה שהתורה מלמדת אותנו בפרשתנו. בכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. בכל עשב השדה טרם יצמח. עוד אין צמיחה. למה? כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ. למה? כי אדם אין לעבוד את האדמה. למה? אין אדם שיבקש. ברגע שבא האדם וביקש, אז ירדו וצמחו האילנות והדשאים, ואז יש את הברכה. וכך כותב החזון איש, זכותו יגן עלינו, באגרות חזון איש חלק א', זה הלשון שלו. וכל ברנש בכוחו למצוא טוב על ידי תפילה. התפילה היא מטה עוז בידי כל האדם. מאזינים יקרים, למדנו כאן את כוח התפילה, אבל צריך לדעת שהתפילה נקראת עבודה שבלב, ותפילה שמתפללים מכל הלב, זה פועל. רואים את זה שהכהן הגדול, ביום הכיפורים, שיוצא מקודש הקודשים, מה הוא מתפלל? שלא תבוא תפילתם של עוברי דרכים לפניך. יש עוברי דרכים, הם מתפללים שלא יהיה גשם, כדי שיוכלו להגיע הביתה, אל תקבל את התפילה. אני שואל אתכם, כל העולם זקוק לגשם. כולם מתפללים 3 פעמים ביום שירד גשם. אז צריכים להתייחס לעוברי הדרכים האלה שסובלים מהגשם מתפללים? עד כדי כך שהכהן הגדול בזמן הקדוש הזה יבקש על זה? מה התשובה? ההסבר הוא בדרך כלל תפילתם הרגילה של עם ישראל על גשם. מה, איך אומרים את זה? אומרים את זה בדרך כלל לא מעומק הלב. התרגלו, אנשי כנסת הגדולה תקנו להגיד, משיב הרוח אומרין הגשם, אוקיי. לעומתם התפילות של עוברי הדרכים, שמחשופים לקור ולגשם, מצטערים, הם מבקשים עומק הלב, ריבונו של עולם, אל תיתן גשם, עד שנגיע לבית. זה פועל כל כך, עד שכהן הגדול צריך לבקש מהשם, שלא יקבל את התפילה שלהם. למדנו מכאן מהו כוח התפילה מהלב. בואו נקבל על עצמנו שנתפלל ונבקש על כל דבר מהקדוש ברוך הוא. כל דבר, כך לימד אותנו הבעל שם טוב ותלמידיו. אתה יוצא מהבית, תבקש שתגיע בשלום. כל פעולה שאתה עושה, תבקש. וכשתבקש, בעזרת השם תקבל. יהי רצון שתתקבל תפילתנו לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. שבת שלום ומבורך.